חלק נמצא בדף וחלק יהיה בהמשך. בסדר? בעצם חזרנו פרק אחד אחורה, כי בגלל שהשיעור הקודם היה על י"ז בתמוז, אז לכן אנחנו בשיעור הקודם הלכנו קדימה לצום שהם עשו בכ"ד תשרי, שהוא קשור לי"ז בתמוז, מפני שבי"ז בתמוז אנחנו מטבלים על עבודה זרה, בעצם נשתברו הלוחות, אז שברון הלוחות קרה בי"ז בתמוז, ובעצם שברון הלוחות זה עבודה זרה, כלומר חטא העגל, כלומר פגיעה בהתגלות השם בעולם. ובעצם, כיוון שכל הצומות יהפכו לחגים, אז מה זה אמור להיות חג י"ז בתמוז? חג התגלות השם. ולכן זה קשור מאוד לשאר הדברים שקרו בי"ז בתמוז, זה כבר דיברנו בשיעור הקודם, ודיברנו על זה שבבית שני, בצום המדובר, הם בעצם ביטלו את יצר הרע של עבודה זרה. רק מבחינת מעגל השנה, י"ז בתמוז זה חטא העגל שקשור להתגלות השם. בעקבות חטא העגל, משה רבנו עלה להר ל-40 יום, הגענו לתחילת אלול. תחילת אלול, 40 יום נוספים, כדי שעם ישראל יעשה תשובה ויזכה לקבל לוחות שניים. 40 היום האלה מסתיימים ביום כיפור, שאז עם ישראל מקבל לוחות שניים. מתוך הלוחות השניים, עם ישראל מגיע לסוכות, ששם הם בונים את המשכן. אחרי תקופת בניית המשכן של סוכות, שכל שנה אנחנו חוגגים את המשכן ואת המקדש בסוכות, נכון, מתי המסיבה הכי גדולה בבית המקדש? בשמחה ואת השואבה. שם אנחנו חוגגים את התגלות השם, ופרוס עלינו סוכת שלומך, ענני הכבוד, זה הזמן של סוכות. ואז אחרי שבסוכות יש התגלות אלוקית מחודשת מתוך התשובה של עם ישראל, אז הם עשו צום שבו מבטלים את יצרה של עבודה זרה. ביטול יצרה עבודה של עבודה זרה לכאורה בא כתיקון לפגם של העגל והעבודה זרה, אבל היה קלקול בעקבות זה. כי ביטול יצרה עבודה של עבודה זרה היה על ידי זה שהחלישו את הווליום של העוצמה הרוחנית של השתוקקות לאינסוף, והאדם נעשה עסוק הרבה יותר בעצמו וחבריו ובשכלו, ופחות בחוויה של המפגש עם הבורא והבריאה, ואז ממילא פחות עסקו בעבודה זרה, אבל גם פחות, אבל הפסיקה נבואה. והייתה הידרדרות כתוצאה מזה. זה בעצם משהו מאוד מרכזי בבית שני, בגלל שבבית שני אנחנו מדברים על מעבר ממדרגת תורה שבכתב, מדרגת תורה שבעל פה, שחלק מהמעבר זה מעבר מתורה של התגלות נבואית לתורה של שכל והתבוננות האדם בעצמו. ואז באמת בבית שני זה הולך ומתפתח וגדל. לכן ראינו בספר עזרא הרבה תקנות דרבנן חדשות שעזרא מתקם, אנחנו נראה גם בפרקים שאנחנו יהיה בהם עכשיו בנחמיה. והדבר הזה הלך והתפתח בבית שני עד למשנה, הגמרא, ראשונים, אחרונים, כשבדור שלה אנחנו משתוקקים כבר לחזרת אור הנבואה, כי ברוך השם עם ישראל מיצא את התנועה הזאת לבדה של תורה שבעל פה. אנחנו רוצים שיחזור התשוקה לעבודת אלוקים, ואנחנו יכולים לבנות על זה שמתוך בית שני וכל מה שהוא בנה, אז עם ישראל לא יידרדר שוב לעבודה זרה, אלא יהיה מתוך חיבור אל הקדוש ברוך הוא עם כל התשוקה הזאת. מבינים אותי? כן. אז זה בעצם הסגירה של פרק ט' שלמדנו אותו לפני פרק ח'. עכשיו אנחנו חוזרים לפרק ח'. פרק ח' הוא המבוא לפרק ט' בעצם. מה שקורה בפרק ח' זה שעוסקים בלימוד התורה בצורה מאוד מיוחדת. ויאספו כל העם כאיש אחד, הם מגיעים בחודש תשרי, זוכרים, בנינו את עם ישראל בנה את החומה מסביב לירושלים, סוף סוף בטוח בירושלים, אפשר לעלות לרגל, הראשונה כעם להגיע לרגל אחרי החורבן, כשבונים את ירושלים, ירושלים הבנויה, אפשר להיכנס פנימה, להיות בטוחים בחומותיה, ולהתאסף כאיש אחד, ויאספו כל העם כאיש אחד. מה זה כאיש אחד? אומר מצודה דוד, מהר מהר באו הרבה אנשים. אל הרחוב אשר לפני שער המים, זה האזור של עיר דוד, אוקיי? ששמע השער שמנו הביא את המים ממען השילוח. אז מהכיוון הזה הם עולים לבית המקדש, ויאמרו לעזרא הסופר להביא את ספר תורת משה אשר ציווה השם את ישראל. יש צד שדווקא בבית שני, עם זה שהנבואה הולכת ופוחתת ומתעורר קצת תורה שבעל פה, וזה מה שקורה פה, שדווקא רוצים את הגעגוע עם תורה שבכתב ולראשית ההופעה, בסדר? בבית ראשון היה כל הזמן נביאים ונביאים והתפתחו את הנבואה, ועכשיו כשהולכת ונחתם את הנבואה, יש רצון לחזור נקודת ההתחלה. איפה רואים את זה? אצל מלאכי, שהוא באותה תקופה, מלאכי זה עזרא, כן? שאומר, זכרו תורת משה עבדי. בסדר? מה זה זיכרות תורת משה עבדי? אנחנו רוצים לחזור בחזרה לנקודת ההתחלה. בסדר? ולכן אומר, מצד אחד, מלאכים מדבר על תורה שבעל פה, אז נדברו יראה השם איש יראהו, ויקשב השם וישמע, ויכתב בספר זיכרון. אז בעצם אומר עזרא, סופר, כמו שאומרת הגמרא, שניים יושבים, לומדים דברי תורה ביניהם, הקדוש ברוך הוא מקשיב להם, זאת אומרת, גם תורה שבעל פה שלך, יש לה ערך, יש לה משמעות, הקדוש ברוך הוא מקשיב לה, אבל מצד שני, זכרו תורת משה עבדי, אל תשכחו שהמדרגה הנבואית של תורה שבכתב, אל תשכחו אותה, בייחוד כשהורדתם את יצרה של עבודה זרה, ויצר יש של אש מבית קודשי הקודשים, ונחלשה מדרגת הנבואה, אז להזכיר, לחדד את העניין הזה. מה? אז הם הולכים להביא את ספר תורת משה אשר ציווה, כדי להדגיש שכל התורה שבעל פה הזאת מתחילה מתורה שבכתב, ויבריא עזרא כהן את התורה לפני הקהל. אגב, זה גם סיבת הייחוס הארוך, כשעזרא מופיע פעם ראשונה בפרק ו'זין של עזרא, אז יש ייחוס של עזרא עד לאהרון הכהן, שהוא ביחד עם משה רבנו קיבל את התורה, כי משה מקבל את התורה, והראשון ששומע אותה בכל פעם ופעם זה אהרון הכהן. אז יש נקודת חיבור לנקודת ההתחלה שאנחנו רוצים לצעוד קדימה. כשאנחנו רוצים לצעוד קדימה בתורה שבעל פה ולחדש ולבנות ולהתבסס על השכל, צריך חזרה אל השורש הנבואי הראשוני. וכל הקהל מגיע לשם, זה דומה להקל קצת, נכון? כתוב כאן, מאיש ועד אישה. זה משהו שקורה פעם ב7 שנים, בשנה של מוצאי השמיטה, אז יש לנו מצוות הקהל, ששם כל עם ישראל מתאסף. בדרך כלל בעלייה לרגל באים רק הגברים להר הבית, כל השאר באים לעיר, אבל כאילו באים, עולים למקדל, ואין שם קריאת התורה סתם ככה, אבל פה, בחודש השביעי, בתחילת חודש שישי, ראש השנה, מה הם עושים בראש השנה? מוציאים את ספר התורה וקוראים בתורה כל העם כולו, סוג של הקהל. נכון, תכף זה יהיה קשור לסוכות הנקודה הזאת. היום עושים את זה בראש השנה. וכל מבין לשמוע ביום אחד לחודש השביעי. חודש שביעי, כן, כמובן, חודש תשרי. ויקרא בו לפני הרחוב אשר לפני שער המים, מן האור עד מחצית היום, נגד האנשים והנשים והמבינים ואוזני כל העם אל ספר התורה. שימו לב, 6 שעות, מהזריחה ועד חצות, כל האנשים כולם מקשיבים, מי זה כל העם? לאו כאלה שאנשים שעלו מבבל. אבל יש שם עשרות אלפי אנשים שבמשך חצי יום מקשיבים למה שכתוב בתורה. ועזרא הסופר קורא בספר התורה, וצריך להיות בשקט. יש ילדים, יש זה, כולם בשקט, חצי יום, מקשיבים כדי לשמוע, אין רמקולים. ויעמוד עזרא הסופר על מגדל עץ אשר עשו לדבר, ויעמוד אצלו, זה ממש מזכיר את מה שעושים בהקד, שגם שם בונים מגדל כזה, כן, ויעמוד אצלו, הגמרא לומדת את הדברים האלה, ויעמוד אצלו מתתיה ושמה וענייה ואוריה וחלקיה ומעשיה על ימינו ושמאלו פדיה ומישאלו מלכיה וחושם וחשבניה וזכריה משולם. אז כמה יש לנו בכל צד?
7
בכל צד?
לא, 6 בצד השמאלי.
כמה?
7 בצד השמאלי.
7 בצד השמאלי, אלא אם כן, אתה קורא את האחרון, זכריה משולם, נכון? פדיה ומישאל ומלכיה וחושם וחשמנדה, זכריה משולם.
6 בכל צד.
אם זה 6 בכל צד, אז זה ממש 12 שבטים, נכון? אם 7 בצד אחד, 6 בצד שני, אז יש לנו 15, שזה עניין נוסף, שאני לא אכנס אליו עכשיו, זה מספר 15 מיוחד מאוד, שאולי נדבר עליו פעם יום כיפור.
13.
מה? 13 התכוונתי, אז יש כאן נקודה מיוחדת, אבל לא, אבל יש גם את, טוב, יש... כן, מה? נכון, נחמיה הוא מנהיג המדיני, הוא לא צריך לעמוד פה עכשיו, זה עזרא עושה. עזרא הוא מוסר תורה לישראל. עזרא הוא איש התורה, הוא מלמד גם את הטעמים, ראינו את זה כבר, שהוא מלמד בספר התורה ושום שכל, אלו הטעמים, מלמד טעמי מקרא וחלוקת הפסוקים, והוא זה שמתרגם את הפסוקים, זה התפקיד של עזרא. ויש תפקיד אחר לנחמיה כמנהיג מדיני, שעומד מול הדמויות האחרות שיש פה בסביבה. נכון, ראינו מול צרי יהודה ובנימין שרוצים לרצוח אותו, גם נראה בהמשך.
אבל
יכול
להיות שזה קצת שחזור של מעמד הארגזים
והריבל? מה שרציתי לומר, עם אלה שעומדים משני הצדדים, מימין ומשמאל, שזה דומה לארגזים והריבל. ויפתח עזרא הספר לעיני כל עם, כי מעל כל העם היה, וכפתחו עמדו כל העם. יש פה דבר מעניין. אני הולך רגע למסכת יומא. אתם זוכרים שקוראים בספר התורה ביום כיפור. זוכרים את הסדר של הכהן גדול ביום כיפור? אנחנו קוראים בסדר העבודה ביום מוסף. מכירים? אז יש שם את הכהן הגדול שקורא בתורה. עזרא הוא כהן והוא קורא בתורה עכשיו. אז אומרת את הגמרא, איכן קוראים בו בעזרה? רבי אלעזר בן יעקב אומרים בהר הבית, שנאמר ויקרא בו לפני הרחובות אשר לפני שער המים. ואמר הרב חסדא בעזרת נשים, ויברך עזרא את השם האלוהים הגדול. מהי גדול? אמר רב יוסף, אמר רב שגידלו בשם המפורש. עזרא אומר פה שם המפורש. למה צריך לומר פה שם המפורש? כי בבית המקדש לא צריך לומר רק כינוי והתייחסות, אלא אפשר לדבר על שם המפורש. אבל יש פה גם משהו אחר. שם מפורש, הכוונה היא היכולת להבהיר את היחס הקדוש ברוך הוא. זה חלק מההתנקות מעבודה זרה, מכל מיני התייחסויות ש, 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 שלא יכולות להיות ישירות וברורות. אפשר לדבר בשם מפורש. רב גידל אמר, ברוך השם אלוהי ישראל, מן העולם ועד העולם. זה כבר קשור, מה זה מן העולם ועד העולם? איזה עולם ואיזה עולם? יפה, חזל אומרים, אז התחילו לדבר עם אנשים על עולם הבא. למה אז, למה התורה שבכתב מוזכר עולם הבא רק ברמז ולא במפורש? שכתוב, אם תעשו את המצוות, מה כתוב? תגיש מכם בעיתו, הארץ ייתן נבולה, והתהלכתי בתוככם, והולך אתכם קוממיות. לא כתוב עולם הבא, למה? אז מסביר הרב, מה?
לא עניין אותם. זה לא, לא ברמה להבין מה זה.
לא. הם היו ברמה. יכול להיות שהיו אנשים מאוד פשוטים שלא היו ברמה להבין מה זה. אבל יש סיבה אחרת, עמוקה יותר וברורה יותר, שאומר הרב זצ"ל, אומר רבי יהודה הלוי בכוזרי, ומרחיב אותה הרב זצ"ל למהלך הידיעות. שבבית ראשון, שיש לך התגלות של נבואה וניסים והשראת שכינה, אז אתה לא צריך לדבר על עולם הבא. התורה שבכתב עדיין לא פונה רק אל המדרגות הנמוכות. התורה שבכתב מדברת על מדרגות נצחיות, התורה היא נצחית. אני לא מזכירה את העולם הבא, כי באמת השכר האמיתי זה והתהלכתי בתוככם, ונתתי משכנים ביניכם. ואז אתה לא צריך לדבר על תעשה עכשיו בשביל עוד 50 שנה, עוד 100 שנה. תעשה עכשיו בשביל עכשיו. כי ככה הקדוש ברוך הוא מתגלה אליך. למה לשמור שבת? אני רוצה להיפגש עם השכינה. אבל כשאור השכינה נחלש בהיגלות שלו, כשהנבואה נחלשת, כשהניסים מסתתרים מאיתנו, כשיש הסתר פנים, כשבעצם הגילוי האלוקי הוא לא בעוצמות, שהאריה של האש עוזב את בית קודשי הקודשים, וכבר לא רואים ולא מרגישים אותו, אז מדברים על עולם הבא. כי העולם הזה הוא כבר רק זמני. מתי העולם הזה פרוסדור והעולם הבא תרקלין? בגלות. אבל כשיש ישראל בארצם עם קדושה שלמה כזאת, של נבואה ושל מקדש על מכונו והכל בשלמות, אז לא צריך לדבר על עולם הבא, אפשר לדבר על עולם הזה שהוא עולם הבא. שהוא עולם של קדושה.
אז כשכתוב שיזכו בגשם וברכה וזה, זה בגלל שזה הכוונה שהם יזכו כאילו בעולם הבא, אבל מה שהם נמצאים בו, הם כאילו ירגישו את זה, שזה יעלה אותם לרמה.
שיהיה עולמך תראה בחייך. זה הברכה שברכו כשיוצאים בית רבי. עולמך תראה בחייך. אתה תראה את העולם, מה הכוונה עולך? מה זה עולם הבא? בוא נדבר רגע על עולם הבא, שנייה. מאיפה מגיע השכר בעולם הבא? אפשר להגיד את זה שזה מין כזה, אתה מגיע, יש שם דוכן, עומד שם מישהו, בודק מה יש לך בסטטוס מצוות שלך, ולפי זה נותן לך שכר. אנחנו יודעים שזה לא ככה, נכון? עולם הבא זה כשאדם יוצא מגוף, הוא מסוגל להשיג השגה בהירה לגבי מציאות השם, ולגבי ממילא כל המשמעויות הנצחיות של כל מעשה ומעשה שהוא עשה. אז זה שאתמול או שלשום חייכת לחבר שלך, ואתה חשבת שכולה חייכת, זה נחמד לחייך, פתאום התברר את המשמעות הענקית והרחבה של הדבר הזה. איך החיוך הזה השפיע על ההמשך שלו וגלגל, כמה עדוות של טוב הוא עשה בעולם וכמה אור, ואיך הדבר הזה ממשיך ומאיר הלאה. וגם המשקלים של הדברים. אתה מבין כמה חוסר משקל יש לעולם החומרי, כמה הוא קטן, וכמה משקל אינסופי יש לעולם הרוחני. ואז אתה מתענג על זה, אתה שמח, אתה חש את זה. בסדר? איך הולכה תראה בחייך? כשיש נבואה, כשיש ניסים, כשיש התגלות בהירה של האור האלוקי, אז אדם חווה בעולם הזה את העונג שבמצוות. כמו שעובדי עבודה זרה להבדיל היו מרימים את שולי המעיל ורצים אל בית עבודה זרה, אז ככה אדם ירוץ לבית המקדש לעבוד את השם. ואז הוא יכול, כמו דוד המלך, לומר שיש לו תאווה לחוקי השם ומצוותיו. ויענו, רגע, אז כתוב בגמרא, אני במקור 2, בסוף המקור, אמר לי, אבא אלה רב דימי, ודילמה שגידלו השם מפורש, אמר לי, אין אומרים שם מפורש בגבולים, אז יש מחלוקת פה הדבר הזה. אומר הרב ציודה, מתוך התורה גואלת, מקור 3, בגמרא ביומה לגבי עזרא ונחמיה, ואברך עזרא את השם אלוהים הגדול. מהי גדול? זה בפסוק ו' אצלנו, ואברך עזרא את השם האלוהים הגדול, ויענו כל העם, אמן, כן? אז מה זה היה גדול? אמר רב יוסף, אמר רב שגילו בשם פורש, ומכאן אלינו, אמנם לגבי השמות הפרטיות, של עזרא ומלאכי לא זכינו, מבחינת הכלל זכינו להרבה יותר, לאין ארוך, שישראל גולים, כשנה ממקומם, אז התורה לא ממקומה. הקדוש ברוך הוא במקומו, כשלהפך, אז לאלה ולאלה, ברוך כבוד השם ממקומו. מנים אחרות, כשיש גאולה, כמו בזמן שלנו, אז הוא מברך את השם הגדול. מה זה הגדול? איפה אתם קראתם לאחרונה שהקדוש ברוך הוא גדול? יפה. ודיברנו על זה בשיעור הקודם, שמה? שירמיהו לא אמר נורא. דניאל לא אמר גיבור, נכון? ואז אנשי כנסת הגדולה, לשון גדולה, החזירו את הגיבור והנורא. עכשיו אנחנו נדבר על הגדול, מתוך הגדול, הגיבור והנורא. מה זה הגדול? הופעה כלל ישראלית זה גדול. להופיע את השם בגדול, שבעולם ישמעו לקדוש ברוך הוא. שזה לא יהיה משהו שאני ואתה עושים בשטיבל, אלא משהו שהוא כלל ישראלי, ומופיע בעוצמה ובגדלות. אז יש לנו פה את הגדלות הזאת של ויברך עזרא את השם האלוהים הגדול. אבל מצאנו עוד גדול, מתי גדול השם? איפה למדתם? גדול השם הוא מעולל מאוד. בעיר אלוהינו הר קודשו, בשיר של יום שני, רבותיי. אומר הירושלמי תמיד שירושלמי מוביל שאומר על זה, לאו בעיר אלוהינו, לאו אי הוא גדול ולאו אי הוא מעולל. גדול השם הוא מעולל, בעיר אלוהינו הר קודשו. משמע, כשזה לא בעיר אלוהינו הר קודשו, כשזה אתה משבח את הקדוש ברוך הוא באיזה, לא יודע, באיזשהו חור נידח בעולם, עם כל השס בא ובירושה, זה לא גדול. זה לא גדול. אם אתה רוצה להיות בגדול, צריך להיות בעיר אלוהינו הקודשו. צריך להיות בגדלות, שעם ישראל מופיע בשלמות. השפת אמות אומרת העיקרון הזה, כל מקום שאתה מוצא קדושה, אנחנו מצמידים לזה גדול. יש כאל מלך גדול וקדוש אתה, נכון? התגדל והתקדש. תגדל ותתקדש בתור של עמיך. למה קדושה צריכה להיות עם גדלות? קדושה שלא מופיעה בגדלות, היא קדושה פרטית. קדושה שמופיעה בגדלות, זה מתוך כלל ישראל, כך אומר השפת אמת.
מה עם קדוש
קדוש קדוש קדוש? זה מתוך אל מלך גדול וקדוש אתה. גם מי שלא אומר את הנוסח הזה, אז הוא אומר אותו בהתגדל והתקדש, והוא אומר אותו במקומות אחרים, כן? יש פה עוד דבר מעניין. בפסוק ו', ויברך עזרא את השם האלוהים הגדול ויענו כל העם, אמן, אמן במועל ידיהם, הם מרימים את הידיים כלפי מעלה, זה לא התנועה הנאצית של מועל יד שכינו על פי זה, כן? הם מרימים את הידיים כלפי מעלה, ויקדו וישתחוו להשם אפיים ארצה. למה הם משתחווים אפיים ארצה? כמו ביום כיפור שמזכירים שם מפורש בבית המקדש, אז כולם משתחווים אפיים ארצה. ואף הוא היה מתכוון לסיים את השם כנגד המברכים. למה? למה הכהן הגדול צריך לחכות שיסיימו להגיד ברוך שם כמותכות על העבד, ורק אז לסיים את השם ולהגיד אותו כל כך לאט? או שאולי זה לא היה לאט, אם זה שם של מבית הודיות, זה יותר מהר, אבל עדיין, הוא היה מתכוון לסיים את השם כנגד המברכים. שמעתי מפי, לא מפי, אלא מפי כתבו של סבא של אשתי, שזה מקווה ישראל השם. כלומר, איך השם הוא מקווה של עם ישראל? אומרים שם המפורש, תוך כדי אמירת השם, כולם קופצים ומשתחווים למטה. נכנסים וטובלים בתוך המקווה של שם השם. כאילו אתה נכנס בתוך הקדוש ברוך הוא ונבלה בו. מה שקורה זוהר, להשתבה בגופה דמלכה. אתה עכשיו שוחה בהשם מתברך. כן? נכנס לתוך השם. הוא אומר את השם הכהן הגדול, וכולם אומרים לעצמם, הנה עכשיו הקדוש ברוך הוא מופיע ואני בתוכו. כשזה בעצם כל הזמן, מה-24-7, אתה בתוך הקדוש ברוך הוא, כן? אבל כאן זה התחושה הזאת של לטבול בקדוש ברוך הוא, כן? אז הם אז זה, אחרי זה אתה תגיד שלא, לא, 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 לא אמרתי את זה בשיעור. אז, זה בעצם התבילה הזאת בשם השם. ויש כאן דבר מעניין. האם אומרים אמן בבית המקדש? אז אומרת הגמרא, מסכת ברכות, כל חותמי ברכות שבמקדש, שהם לא אומרים אמן, אלא מה הם אומרים? ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. כל כך למה? לפי שאין עונים אמן במקדש, ומניין שאין עונים אמן במקדש, שנאמר, קומו ברכו את השם אלוקיכם, מן העולם ועד העולם. ואומר, ויברכו את שם כבודך, מרומם כל ברכה ותהילה. זה הפסוק השני, הפסוק שהופיע בפרק ת' בשיעור הקודם. אז בעצם, יש לנו דבר כזה. כשאומרים ברכה במקדש, אומרים, ברוך אתה השם אלוקינו, מן העולם ועד העולם, שהכל נהיה בדברו. בסדר? מוסיפים מן העולם ועד העולם. ככה בסוף מסכת ברכות, בגמרא. בסדר? וכשאתה שומע חבר שלך מברך, מה אתה עונה לו? אתה לא עונה אמן, אלא ברוך שם כמו חותו לעולם ועד. מה אתה אומר? עושים למעשה, כשעולים להר הבית. כן, נכון. נכון. לכבוד הספר של הרב קלמן. כן, אז כשעולים להר הבית, גם תלמידי הרב ציוד הזה צהל, אז ככה עושים. כן? למה? מה יש פה? יש פה הופעה מיוחדת של הקדוש ברוך הוא. שימו לב, אומר הרמב״ם, כשהיו מתפללים על הסדר הזה בירושלים, היו מתכנסים בהר הבית כנגד שער מזרח, ומתפללים כסדר הזה. וכשמגיע שליח ציבור לומר, מי שענה את אברהם, אומר, ברוך אתה השם אלוקינו, אלוקי ישראל מן העולם ועד העולם, ברוך אתה השם גואל ישראל. והן עונים אחריו, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אז יש פה ניסוח מיוחד לברכות ולאמנים בבית המקדש. למה ניסוח מיוחד לברכות ולאמנים בבית המקדש? מסביר הרב. האמונה והקבלה למה שנאמר מפי גדולי העולם, הוא עמוד ההוראה המאיר כל המחשכים. מפני שאי אפשר לכל אדם להשיג בדעת עצמו את האמת הפנימית. ובפרט בעניינים העומדים ברומו של עולם, בעיקרי תורה ואמונה. על כן גדולה היא עניית אמן המורה על הסכמה והקבלה באמונה, לדעת שהברכה שתקנו אהובות העולם, אנשי כנסת הגדולה, ויתר גדולי מאורי העולם, לדעת הברכה שתקנו אהובות העולם, אנשי כנסת הגדולה ויתר גדולי מאורי העולם. כלומר, מישהו עכשיו אומר ברכה, ועונים לזה אמן. מה הכוונה כשאתה עונה אמן? אתה אומר, תראה, אני לא יודע בדיוק מה הכוונות. אבל היא רצון שעכשיו כאילו כיוונתי בברכה הזאת את הכוונה של אנשי כנסת הגדולה. אני לא יכול, זה לייחד ייחודים, כן? מה זה לייחד ייחוד? נבוא לגלל, אני לא עכשיו נמצא שם, אבל אני מתייחד לשם, אני מכוון את עצמי לשם, בסדר? אני מכוון את עצמי, מייחד את עצמי לאותה מדרגה שנמצאת בברכה. אמנם צורך האמונה מצד חסרון השכל להגיע לידיעות הצחות בבירור עצמי, הוא רק בחוק הפרטי. היחיד אין כוחו גדול לחדור בסתרי אלה הידיעות הרמות שאלה מושתו הטבעו הברכות. על כן עליו לקבל באומן ואמונה. פיתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים, אומר המדרש, שומר אמונים, שומר אמנים. כן? הצדיק הוא תיקן ברכה. אנשי כנסת לא תיקנו ברכה. יש את הגודל של הצדיק, והאדם הפרטי הוא צריך לכוון את עצמו למה שאותו אדם גדול תיקן. ואז יש לך אנשים שומרים את הברכה ועונים לאמן ומכוונים. כנגד מה, לאחוז במה שתקנו בברכה הזאת. אומר הרב, אמנם הכלל, העם כולו, עם השם אלה, עם חכם ונבון, הוא עומד למעלה מהכרח האמונה, עליו בכללו לא נאמר, אתה הורית על הדעת, כי השם באלוהים אינו מלבדו. הדבר הפשוט הוא, אם אתה הדברים האמיתיים, שדעת השם השגחתו ויתר העניינים התיאורים שנכללים לתפילות ברכות צריכים רק למסורת ואמונה, רק שאדם מצמצם עצמו בחוג יחידותו, ואינו מתבלן לעשוי בזמנו ודורו, אז לפעמים עינה וירו זרות, ומעשה השם ונגן נפלא, לא תהיה נקראת כלו, כלל בהכרה שכלית, על כן צריכו לאמונה הקבלה. אבל הכלל, במינים אחרות, כשאדם פרטי, עכשיו פותח סידור, וקורא ברכות שתקנו אנשי כנסת הגדולה, כלומר, פה בפרק שלנו, האנשים האלה שנמצאים שם, הם מתקנים נוסח התפילה. למה צריך לתקן נוסח התפילה? אני חוזר רגע אחורה. למה נוסח תפילה תוקן בתקופה הזאת של עזרא הסופר עם אנשי כנסת הגדולה? מה?
חזרו מהגלות, כאילו בגלות היה עבודה אישית של כל אחד.
יותר, כן, אבל למה צריך לתקן נוסח? זה נכון שיש פה נקודת גודל של כלל, תכף רגע נדבר עליה. אבל אומר הרמב״ם, בבית ראשון כל אדם היה באופן טבעי אומר נוסח, למה? כי הייתה חוויית חיים של הופעה אלוקית. היה יצרה דעבודת השם, שעלול להיות יצרה דעבודה זרה, אבל היה תשוקה לעבודה. אז אדם חווה, אז אדם יכל בתפילה להגיד, וואו, כאילו כולי מלא, אז המילים יצאו החוצה. כן? כמו שהרב מכנס רוצה שעשו התבודדות, הוא רוצה שכאילו תתלהבו מתוך הלב וזה, אבל אתה אומר כאילו, אני לא מתלהב, אני אעשה, לא, הלב לא פועל עכשיו. אז זה מה שקרה בבית שני. האור, העוצמה הזאת של הנבואה ירדה, ואז כאילו אדם היה קבוע יותר. אז באו ואמרו לו, בוא, תקשיב, אתה בן אדם פרטי, תצטרף למה שהצדיק אומר. מתי זה יכול להיות שם המפורש? מתי זה יכול להיות שם גדול? כשנמצאים במקדש, אוקיי? וכשנמצאים במקדש, אז זה מופיע בגדלות. אז זה מופיע בגדלות, כמו שאתה אומר, הכלל. אז אנשי, למה אנשי כנסת הגדולה מתקנים נוסח של תפילה דווקא בבית שני, רק שנייה? למה? בגלל הירידה מבית ראשון, ממדרגת הנבואה למדרגת השכל. והירידה מהחוויה של הקרבת השם, אל המצב שבו החוויה הזאת נחלשה. ואז אתה צריך לחזק את התפילה על ידי נוסח. ואז עניית אמן היא אמירה, אוקיי, אני אומר, אוקיי, אני לא נמצא שם, אבל אני רוצה להיות שם. אני מכוון את עצמי לשם. בסדר? אני מסכים עם מה שקנו עד שכנסת הגדולה. אבל כשנמצאים בבית המקדש, עכשיו עם עזרא הסופר, כל עם ישראל ביחד, כולם חווים את הגדלות. ואלוקים גדול שם, גדול השם מעולם בביר אלון הקודשו, ואז הם יכולים להגיד, מן העולם ועד העולם, הם יכולים להגיד, ברור שכבר הולכו אותו לעולם, הם לא צריכים רק עניית אמן כזאת של סימון וי, ואומר, אני רוצה להיות שם, אלא אני ממש שם, אני מחובר ונמצא בתוך הדבר הזה. כן.
זה
לא
כאילו, זה מה שהחסידות עושה, זה משם. כאילו, להידבק לאדמו"ר,
נכון, הדבקות בצדיק זה דבר מאוד גדול, הרב קוק כותב את זה. באורות הרב מדבר על זה שזה דבר נכבד מאוד, לערב נשמתו בנשמת הצדיק. וראוי לעשות שיעור הזה, עשיתי לו לפני כמה, לפני שנה שעברתי שיעור הזה נראה לי. כן, אבל מדי פעם ראוי לעשות שיעור הדבר הזה, אז פעם באה שיוצא לי שיעור איתכם, נעשה שיעור על הדבקות בצדיק ועניינה. כי הרי צלומן שיש דבקות בצדיק ויש דבקות באומה, וזה שתי מדרגות, ויש להבחין ביניהם, ויש כל מיני השלכות לדבקות בצדיק. לא תמיד דבקות בצדיק זה טוב, לפעמים כן, לפעמים לא, תלוי במה, בסדר? אז תרשתוב את זה ברשימה שלכם. טוב, נקודה נוספת שיש כאן, שימו לב, אני חוזר אחורה בפסוקים, כתוב בפסוק... כתוב וכפתחו, איפה זה כפתחו? הנה, פסוק A, ויפתח עזרא הספר לעיני כל העם, כי מעל, כי מעל כל העם היה, וכפתחו, כי מעל כל העם היה, וכפתחו עמדו כל העם. אומרת הגמרא בסוטה מקור, מקור זה? מקור שבע, אמר רב ארונה, כיוון שנפתח ספר תורה, אסור לספר אפילו בדבר הלכה. שנאמר, וכפתחו עמדו כל העם, ואין עמידה אל השתיקה, שנאמר, ואוכלתי כי לא ידברו, כי עמדו ולא ענו עוד. יש כאלה שגם נוהגים להלכה, לעמוד ממש בזמן הקריאה. גם אם לא לעמוד ממש, לשתוק בזמן הקריאה. צריך להתחזק בדבר הזה, לפעמים אני רואה אנשים קצת... זה, צריך להתחזק בלא לדבר בזמן הקריאה. רבי זרע ואמר, רב חיסדא, מאחה ואוזני כל העם אל ספר התורה. אז בעצם, מה הנקודה? בעצם עזרא הסופר מחדש הרבה הלכות בענייני קריאת התורה. קריאת התורה בשני וחמישי ושבת ומנחה. והוא מתקן באותיות התורה, שכתב אשורי, והוא מתקן שתיקה בזמן קריאת התורה, וקריאת התורה ממושכת. שימו, יש כאן נקודה חשובה של איזון. אנחנו מחזקים את תורה שבעל פה, הנבואה נחלשת, צריך לחזק שוב את הופעת התורה שבכתב. איך אתה מחזק? בסדר? איך אתה מחזק אצל יהודי את ההבנה שתורה מן השמיים? כשהיחס לתורה הוא מן השמיים. כשפותחים את היכל והוא הולך אליו ואומר בריך שמי ומנשק את הספר תורה ומלווה אותו לבימה ועושים הגבה וכשקוראים בתורה הוא רואה את האותיות שזה בדיוק אותם אותיות מדור לדור והוא מברך לפני ואחרי על נתינת התורה מאת השם. מחזק ומחבר את עצמו אל מתן תורה. וכל קריאת התורה זה מתן תורה זוטה. לכן כתוב שראוי היה עזרה שתינתן תורה על ידו. מה הכוונה? התורה ניתנה על ידי משה, אבל עזרה מחדשת מתן תורה בדור שבו אנחנו עוברים מתורה שבכתב לתורה שבעל פה. הוא מחזק עוד יותר את הדבר הזה. ואצלנו במיוחד, הדבר הזה צריך חיזוק. אנחנו אנשים כל כך שכלתנים, שמבחינתנו הנושא הזה של, של חוויית מתן תורה, היא דבר שצריך חיזוק. לכן שמחת תורה, מיד אחרי סוכות, מה אנחנו עושים? עוקדים ספרי התורה, מה מקור לדבר הזה? בעצם סוכות זה התגלות השם. קיבלנו לוחות, לוחות שניים ביום כיפור, אז אנחנו, ברגע שמגיעים לסוכות, מסיימים את כל התהליך הזה בריקודים עם ספרי תורה. כי סוכות זה חג ההתגלות. ההתגלות הייתה אמורה להיות בעצם י"ז בתמוז, אז זה היה אמור להיות סוכות, בסדר? אז, היה, אז התגלות השם. אבל היה חטא העגל, היה תשובה, היה קבלת לוחות שניים, ואז הופעת שכינה במשכן שזה סוכות, בסדר? ואז בסוף סוכות אנחנו רוקדים ממה שקיבלנו. קיבלנו מתנה בהשראת שכינה הזאת, ואיתה אנחנו רוקדים. אז זה מה שעושה כאן עזרא הסופר. תכף יגיע סוכות פה, אגב, עוד מעט. אומר הרב עוזיאל, על הדבר הזה, מכאן דקריאת התורה בציבור היא דבר שבקדושה, משום דקריאתה היא כנתינה ממעמד הר סיני, וכקריאתו של הקורא, כאילו שומע תורה מפי הגבורה. ואז יש לנו כאן את החלוקה לטעמים, שזה כבר למדנו את זה, אני רק הבאתי את זה שוב, כדי שתזכרו בזה, זוכרים? שמי שחידד את כל נושא הטעמים והפסיקים וה... והתרגום והמסורות, אתה יודע מי זה מסורה? נגיד בפרשה הקרובה כתוב במסורה, שאומרים מרגלי, בני גד וראובן אומרים למשה רבינו, אנחנו נעבור חלוצים, אנחנו בלי האות א'.
זה הקריא כאילו.
מה? לא, לא קריא וכתיב. אז המסורה מהירה שם, המסורה, זה מה שנכתב בסוף בתקופת הגאונים בטבריה, אבל זה היה עוד לפני זה, המסורה מציינת כל מיני נקודות. שים לב, פה כתוב אנחנו נעבור חלוצים, כתוב גם אנחנו פשינו מרינו, כתוב גם אנחנו בני אב אחד, כולנו בני אב אחד אנחנו. בסדר? אז שים לב לשלושת אנחנו האלה, ותמצא את הקשר ביניהם. כל מיני רמזים כאלה שנמסרו. אז בעצם יש חיזוק היחס לתורה שבכתב עם המעבר לתורה שבעל פה. עכשיו אני רוצה שתפתחו את התנכים, כי את שאר הפרק עוד לא הדפסנו, זה לא יצא. אבל אנחנו נתגבר על זה יחד. אנחנו בפרק ח' של נחמיה. אז זה גוף מה?
לגוף התורה
שלו,
כל
יהודי
בעצמו.
נכון.
כמו שרבנו שעכשיו.
זאת אומרת, זה לא רק חיזוק ואיזון, אלא גם האופן שבו נוצרת תורה שבעל פה, זה דרך חיזוק וחיבור תורה שבכתב של כל אחד ואחד. מסכים עם ההבחנה הזאת. ואז בפסוק ת' כתוב, ויאמר נחמיהו התרשת, מי חיפש את נחמיה? אתה חיפשת אותו? הנה, אתה, הנה, אז הנה נחמיה מופיע. ויאמר נחמיהו התרשת ועזרא הכהן, הסופר והלוויים המבינים את העם. לכל העם, היום קדוש הוא לאדוני אלוהיכם. איזה יום קדוש? זה ראש השנה, בסדר? אחד בתשרי. אל תתאבלו ואל תבכו. למה אני צריך להגיד להם? כי בוכים כל העם כשומע מדברי התורה. למה הם בוכים כשהם שומעים דברי התורה? כי הם אומרים, וואלה, אני לא עושה את כל זה. כתוב פה מלא מצוות שאני לא עושה אותם, כתוב כל מיני דברים. ויאמר להם, לכו איכלו משמנים ושתו ממתקים. זוכרים מתי הם הפסיקו לקרוא בתורה? באיזה שעה? בחצות. למה? כי אם יצומו יותר מחצות, זה כבר נקרא לצום ביום טוב. השקטריה מוכיח מכאן להלוכה, שיש יותר אוכל נפש וחובת סעודה בראש השנה. היה דיון בהלכה, האם אפשר לצום בראש השנה. למדתם את זה עם הרב, עם ראש הישיבה בתחילת השנה.
כן, כן.
זוכרים? זה היה מבחן פתע עכשיו.
זה השבת, שגם בשבת, אם אתה צם, כדי לצאת מהספק של לצום
בשבת. צריך לאכול משהו לפני חצות לפחות.
כן, ואם...
יש שתי הלכות נפרדות. הלכה אחת זה שצריך לאכול לפני חצות. אגב, עשיתי טריק למישהו פעם, שאגב, אני לא בטוח שהוא לא נכון לחתי את הטריק הזה. מישהו קם בשבת מאוחר מאוד. אני רציתי שיפסיק לעשות את זה, אז אמרתי לו, תבדוק אם אתה לא צריך לצום ביום ראשון. למה? אז תחשבו חשבון כזה. כתוב שמי שצם בשבת בגלל תענית חלום, צריך לצום ביום ראשון תענית לתעניתו. נכון? תענית חלום, אתה חייב לצום באותו יום, אז אתה צם בשבת. תענית חלום זה לא בכל מקרה, יש מקרים מסוימים שעושה תענית חלום. אם אתה תענית חלום, אתה צריך לצום ביום ראשון. למה? על זה שצמת בשבת. אז אמרתי לו, תשמע, אתה צריך לצום ביום ראשון, כי צמת בשבת, גם אתה אחרי חצות. ואחרי חצות זה נקרא צום. אז הוא היה בלחץ וזה, לאחרי שואל מישהו אחר, הוא התיר לו. לא צריך לצום ביום ראשון, בסדר. אבל זה טריק טוב, תעשו את זה לחברים שלכם, שיבעלו קצת מלקום בשבת אחרי חצות. יש לפעמים תופעה כזו שמישהו אומר, שבת זה יום מנוחה, תן לישון. כן? אז אסור להימנע מאוכל עד אחרי חצות. אז מה עושים מקומות שמתפללים עד מאוחר, כמו אצל חסידים, או שכמו חבנתיקים אוכלים מפני התפילה, או שעושים קידוש בין שחרית למוסף. עושים קידוש ואז ממשיכים. כמו שהיינו עושים בישיבה תמיד במרכז, היינו מסיימים את התפילה בימים נוראים בשלוש וחצי, משהו כזה, אחר הצהריים. והיינו עושים, בשמחת תורה בכלל מסיימים באיזה ארבע, ברוך חצי, אז היינו עושים קידוש בבוקר אחרי שחרית, לפני הקפות או לפני תקיעות, היו עושים קידוש ואוכלים, ואז עולים ככה. היו עושים כל הישיבה במרכז, ובהרבה ישיבות עושים את זה. הרבה מאוד ישיבות נוהגים ככה. בכל מקרה, זה דין אחד שיש פה. דין נוסף שיש פה, זה שצריך זה בשבת ולא ביום טוב, צריך לאכול סעודה שנייה לפני חצות, וסעודה שלישית אחרי חצות. עדיף אחרי מנחה, אבל קודם כל, זאת אומרת, הזמנים של סעודות שבת, שבת נחשבת שלושה ימים. יש שלוש פעמים היום בפרשת המן, אחד כנגד ליל שבת, אחד כנגד שבת בבוקר, אחד כנגד שבת מחצות, יש כל אחד בחינה בפני עצמו, לכן סעודה שנייה צריכה להתחיל לפני חצות. אבל זה פחות חובה, זה אפשר להקל עם זה במצבים מסוימים. מה שצריך ודאי להחמיר בו לכל הדעות, זה הנושא של לאכול לפני חצות. בסדר? אז מה קורה פה? אז הם בוכים. ואז הם אומרים, איכלו משמנים ושתו ממתקים, כן? ושילחו מנות לעין נכון, לא משלוח מנות בראש השנה. כנראה משלוח מנות היה מצווה פופולרית בבית שני, רואים אסתר מתקנת משלוח מנות. עכשיו נחמיה, מה? זה נכון, ששמחה ביום טוב צריכה להיות לא שמחת קרסו, אז יכול להיות שבגלל זה הם אומרים את זה, אבל הביטוי משלוח מנות, הוא מופיע בעיקר בבית שני, ויכול להיות שזה גם חלק מהתיקון החברתי, שהגלות יצאה התרחקות והתפזרות בעם, עכשיו מחברים מחדש. כי קדוש היום לאדוננו, ואל תעצבו כי חדוות אדונה היא מעוזכם. הטור מדבר על זה שבראש השנה, למרות שזה יום דין, אתה לובש בגדים חגיגיים, ואתה אוכל ושותה, אם בן אדם היה דין, האם נפסוק עליו דין מוות, תחשבו, נידון למוות, שמחכה לפסק דין, הוא מסוגל לאכול משהו? לא מסוגל לאכול כלום. כן? בן אדם בלחץ, לא מסוגל לאכול בדרך כלל. הוא לא רעב. לא רעב בכלל. וילכו כל העם לאכול ולשתות ושלח מנות ולעשות שמחה גדולה, כי הבינו בדברים אשר הודיעו להם. עשו שמחה גדולה. אגב, רב אברום היה אומר לא לרקוד בראש השנה. כן? ככה אני משתדל לנהוג. אמנם שמחים, אבל יש גם עירה, כן. וביום השני, נאספו ראשי האבות לכל העם, הכהנים והלוויים אל עזרא הסופר להזכיר את דברי התורה. יש פה שאלה, מה זה ביום השני? ביום השני של ראש השנה. זאת אומרת, פעם ראשונה תיקן פה עזרא יום טוב שני לראש השנה. זה תקנה שאחרי זה הגמרא מדברת עליה, אבל כאילו פעם ראשונה שעשו דבר כזה. התוספות מדבר על זה במסכת ראש השנה. מה?
הסיבה
שעושים
ראש השנה
יומיים
בלב מוחד, זה בגלל
הסיבה שמה?
למה יש שום טוב שני של ראש השנה, זה
עכשיו התקלקלו הלווים בשיר.
כן.
אז גם כאן יש נקודה מעניינת. למה עזרא עושה את היום טוב? זה סוגיה, זה במסכת ראש השנה דף ת'. אבל מה שאנחנו רואים במכלול כאן, נוגע לענייננו, זה שכל העניין הזה של יום טוב שני, ושל האפשרות לגזור יום טוב שני, זה גם כן התפתחות תורה שבפר, יום טוב שני, זה רבנן. יש לנו בעצם יכולת של חכמים להרחיב את היום טוב. אז הם עושים יום טוב שני, ואז הם משכילים על דברי התורה, כלומר לומדים את התורה. וימצאו כתוב בתורה אשר ציווה אדוני ביד משה, אשר ישבו בני ישראל בסוכות בחג בחודש השביעי. כתוב בתורה שצריך לשבת בסוכה. הרשב"א פשוט דן בזה ובעוד פסוק שמופיע בהמשך, שבפרק י"ג כתוב שהם פתחו את ספר התורה וגילו שכתוב שם שלא יבוא המוני ומואבי בקהל השם. כן? אז יש להם בעיה. וואלה, התחתנתי עם המונית, התגיירה, לא ידעתי שאסור המונית. כן? לא המונית. אחותי התחתנה עם המוני, לא ידעתי שאסור לגייר המונים. עכשיו בואו נבדוק מה עושים. אז באמת, הרשב"א אומר, זה לא שעזרא לא ידע את זה, או מרדכי לא ידע את זה, אבל המוני העם ופשוטי העם לא ידעו מה כתוב בספר תורה. אז הם מוצאים שכתוב על חג סוכות.
גם בימי בית
ראשון? מה?
גם בימי בית
ראשון? או, אז כתוב, בואו נקרא את הפסוקים פה. וימצאו כתוב בתורה אשר ציווה השם יד משה, אשר ישבו בני ישראל בסוכות בחג בחודש השביעי, ואשר ישמיעו ויעבירו קול. בכל עריהם ובירושלים לאמור צאו ההר והביאו עלי זית ועלי שמן ועלי הדס ועלי תמרים ועלי העץ עבות לעשות סוכות ככתוב. ויצאו עם ויביאו ועשו להם סוכות איש על גגו וחצרותיהם וחצרות בית האלוהים וברחוב שער המים וברחוב שער אפרים ועשו כל הקהל השבים מן השבי סוכות וישבו בסוכות כי לא עשו מימי יהושע בן נון כן בני ישראל עד היום ההוא ותהי שמחה גדולה מאוד. אז יש פה בעצם תופעה מאוד מיוחדת שכאילו הם לא מה לא עם ישראל לא עשה את סוכות מימי יהושע בן נון. יש דבר דומה שמוצאים את ספר התורה בימי רגע לא חזקיה לפניו יהושיהו, כן, מיהושיהו מוצאים את ספר התורה ואז יש פסח, נכון? בואו נפתח את זה רגע. אם יש לכם כבר תנחים, בואו נפתח ביחד. מלכים ב' נו, תחרות, מי מוצא לפניי? מה, איפה? מלכים ב' כף ג' יפה. כן, אז הם מוצאים שם ויאמר חלקיהו הכהן הגדול על שפן הסופר ספר התורה מצאתי בבית השם, ואז הוא קורא אותו ואז הוא אומר דרשו את השם בעדי ובעד העם, מה אנחנו לא עשינו מה שכתוב פה בספר התורה. ואז חולדה הנביאה מגיעה ואומרת להם, ואז הם פתאום עושים את מה שכתוב בספר התורה, ואז מוציאים את כל הכלים של העבודה זרה וזורקים אותם, שורפים, נוצדים את הבמות, וכאילו חוזרים בחזרה. כתוב פה, וחמור לא היה לפניו מלך השרשה ואל אדוני בכל לבבו וכל נפשו וכל מאודו, ככל תורת משה ואחריו לא קם כמוהו. כן, יש פה תופעה מאוד מיוחדת. מה? אז יש את פסח גם שחגגו, פסח שכתוב שמאז שיצאו מצרים לא חגגו כמוהו. איפה זה? באיזה פסוק? הנה, למעלה. פסוק כף ב' ויצב המלך את כל העם למור עשו פסח לאדוני אלוהיכם ככתוב בספר הברית הזה. כי לא נעשה כפסח הזה מימי השופטים אשר שפטו את ישראל וכל ימי מלכי ישראל ומלכי יהודה. אז קשה, נכון? מה? אתה רוצה להגיד לי שעם ישראל, שדוד המלך לא עשה פסח? אתה רוצה להגיד שדוד המלך לא עשה סוכות? ועדיין הכוונה לזה. בסדר? דוד אומר כל הזמן על התורה ועל התורה ועל התורה. לא יכול להיות שהוא לא עשה פסח וסוכות. אלא מה הכוונה?
כזה.
מה? כזה פסח, בדיוק. פסח כזה של התעוררות תשובה, פתאום היה התעוררות כלל ישראלית גדולה להתחבר אל הפסח ולקיים את הפסח. אותו דבר אצלנו, התחברות והתעוררות מאוד גדולה לסוכות. למה סוכות זה הנקודה של הדור שחוזר חזרה לבית שני? וזו הנקודה שאני רוצה שאיתה נסיים. מה הנקודה הזאת שסוכות זה החג? אז דיברנו על התגלות תורה שבכתב, תורה שבעל פה. בסוכות יש התגלות לוחות שניים, קבלת לוחות. אבל יש גם את חזרת הדוד אל הרעיה. זוכרים? גאולה זה אומר שהדוד והרעיה, קודשא בריך הוא ושכינתה, חוזרים. אחרי הגלות שהם היו כאילו בפרידה, עכשיו הם חוזרים בחזרה. וכשהם חוזרים בחזרה, הוא פרוס עלינו סוכת שלומך. נכון? אנחנו אומרים שיום חתונתו ויום שמחת ליבו. מה זה יום שמחת ליבו? היום שבו הדוד שמח עם הרעיה. הם הולכים והם חוזרים הביתה. והבית זה בית המקדש. וכשהם חוזרים הביתה לבית המקדש, יש שמחה גדולה. שמחה בית השואבה, שמחה הכי גדולה שיש. סוכות זה זמן, שמחתנו. בסדר? שמחתנו, כן.
כאילו,
לאומית,
כאילו, חוץ מזה שכל כך במובן הפרטי, מתעורר לעבודת השם, כאילו, לומד
נכון,
העניין הזה שזה
מתחבר מאוד לסתם,
זה קשה, אולי זה
מתחבר
מאוד
לחלק לחמיה,
כי בסוף
כאילו
יש כאן איזה עבודת השם
שיוצאת
מכל ה...
מהכלל, נכון. בעקבות גם התיקון החברתי שעשה נחמיה, שכל האנשים הבינו שהם לא יכולים שאני אחשב בממון שלי ולא אעשה צדקה עם הזולת, והחיבור הזה שכולם מגיעים כאיש אחד לבית המקדש, יש כאן את החיבור בין קודשא בריך הוא ושכינתה, את החיבור בין עם ישראל לבין כנסת ישראל, כן? קודשא בריך הוא וכנסת ישראל אחד, זה בדיוק החיבור. וזה יפרוס עלינו סוכת שלומך, כן? מה זה סוכת דוד? למה סוכת דוד? כי דוד הוא המייצג של עם ישראל מול הקדוש ברוך הוא, כן? דוד הוא הנציר, הוא המלך ישראל, יש כיסא לדוד וכיסא לקדוש ברוך הוא, כן? משה הגמרא עומד בחגיגה. אז יש פה בעצם חיבור ביחד, ולכן סוכות זה החג שחוגגים אותו בכזאת עוצמה. החג שהם חוגגים אותו בכזאת עוצמה, בית שני, בגלל שזה חג המקדש, זה החג שהמלך חזר הביתה, הרדות והרעיה חזרו אחד אל השני, ועכשיו הם יכולים לשמוח את השמחה הגדולה הזאת. ויקראו בספר תורת האלוהים יום ביום, מן היום הראשון ועד היום האחרון, ויעשו חג שבעת ימים, וביום השמיני עצרת כמשפט. זה היה חג שמחת תורה הראשון. פעם ראשונה שחגגו שמחת תורה, זה שמה. הם קוראים כל יום בספר התורה, הם קראו בספר התורה בראש השנה, ממשיכים כולם מתעוררים ללמוד תורה, וחוגגים את זה בסוף סוכות, כן.
אם... הזמן שבו
הדוד והרעיה
זה
בשמחה,
זה
בסוכות,
אז למה שאירים הדוד בשדה, זה לא...
למה, מה?
הדוד בשדה זה לא מתפרס
עד
לשם,
אני
יודע
שהקרונאים פה יותר... המושג המלך בשדה זה מושג מסיפור חסידי, כן? רק לאזן את המשקלים, בסדר? זה פה דבר חשוב, אבל לא לעשות את זה באותו משקל. הקדוש ברוך הוא מופיע ומתגלה בירושלים, בבית המקדש. זה הגילוי הברור של הקדוש ברוך הוא. זה ההופעת הירידה של הקדוש ברוך הוא משמיים, לכן הסכך הוא כנגד. אגב, מאיפה למדו שהסכך צריך להיות מור מקבל תומה? מפה. ממה שכתוב, אביאו עלי זית ועלי עץ שמן ועלי הדס ועלי תמרים ועלי צוות, לעשות סוכות ככתוב, שזה הכל דברים שצומחי גידולה מן הארץ, מכאן למדו גידולו מן הארץ. כן? זה שימו לב, צריך להיות גידולו מן הארץ ולא מקבל טומאה. צריך להיות גם כמו קודשים. נגיד הגובה של הסכך, מאיפה למדו? דיברנו על זה, אני חושב. לא דיברנו על זה. אולי נקרא סוכות נעביר איזה שיעור יותר רחב. הגובה של הסכך הוא כגובה הכפורת. לפחות 10 טפחים. פחות מזה, לא. אומרת הגמרא, למה לא? כי הכפורת הייתה בגובה 10 טפחים. כלומר, ואז הגמרא מדברת שם על הופעת שכינה, שמעולם לא יודע שכינה למטה מעשר. כלומר, הסכך הוא הופעת שכינה, זה ענני כבוד. מה זה ענני כבוד? התגלות השם, וירד השם בענן. וזה הסכך, זה הסוכה. סוכה זה התגלות השם. וההתגלות הזאת של הקדוש ברוך הוא, היא מתחדשת כשבבית שני, עם ישראל חוזר הביתה. בעצם מכאן אנחנו יכולים להביט קדימה אל פרק י', בעצם השיעור הבא אנחנו נצטרך לעשות קצת מרוץ, כדי לסיים את הספר, מפרק י', שבו מתחילים לחתום אמנה דרך קורבן העצים ולסיום הספר, כולל היציאה והעזיבה של ההמונים והמואבים, כשבעצם בסוף השיעור הבא נגיע אל הפסוקים האחרונים בתנ"ך. מה הכוונה? אמנם ספר דברי הימים זה ספר האחרון בתנ"ך, אבל מבחינה כרונולוגית, פרק י' ג' פה, זה הפרק המאוחר ביותר בהיסטוריה שיש בתנ"ך. בסדר? אז זה יהיה בשיעור הבא ביום חמישי. עזרת השם, נעצור כאן. שבת שלום, ידידיי. באהבה גדולה.